אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אנחנו תמיד מדברים ביהדות על ארבעה מפצים גדולים. המפץ הראשון הוא קבלי, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הוא מוריד אור מאוד גדול לכלים מאוד קטנים, הכלים מתנפצים, שבירת הכלים קוראים לזה בריאת העולם. המפץ השני, ב-17 בתמוז, מתנפצת חומת ירושלים. המפץ השלישי, ב-17 בתמוז, מתנפצים לוחות הברית כשמשה יורד מההר ועם ישראל רוקד סביב עגל. המפץ הרביעי מתנפץ בית בתשעה באב.
חורבן בית המקדש השני.
נכון. ורק הניפוץ מאפשר מפגש. אנחנו הולכים בעולם בלי לשים לב, אנחנו אוספים שברי עולם, שברי תורה, כל אחד ותורתו, שברי בתים, שברי עולם, ונאלצים להיפגש. זאת אומרת, המפגש הכי בסיסי וטבעי הוא של אימא עם הילד שלה, פנים אל פנים, רק אחרי שהיא נשברת. רק אחרי שהחומה, הרחם, הצירים נפתחים ונשברים, זה פתאום מאפשר מפגש. אז הימים האלה הם ימי אהבה כי הם שנאה נוראה. הם ימי מפגש כי הם פרדה. הם ימי חיבור כי הם ניפוץ. ואנחנו, כך נבראה החברה הזו, כשהם מתנפצים, נפגשים פתאום.
האם ידעתם שהרבנית ימימה מזרחי נולדה ביוד זין בתמוז, והשם שלה ימימה ניתן לה בגלל מלחמת ששת הימים, שהיא נולדה זמן קצר אחרי שהסתיימה? הרבנית ימימה מזרחי, אחת הנשים המשפיעות ביותר בישראל, היא האורחת שלי היום בהצפת, בפודקאסט בזמן הזה, שבו אנחנו מדברים על אירועים שקורים כאן בישראל היום, אבל במשקפיים של העבר. שלום לרבנית ימימה מזרחי.
שלום לי, את לכבוד הוא לי, ממש.
לכבוד הוא לי, אני מאוד מודה לך שבאת, ממש סמוך ליום ההולדת. באמת קראו לך ימימה בגלל מלחמת ששת הימים?
נכון, כשההורים שלי היו במרוקו, אמא ממרוקו ואבא משוויץ, ממשפחת רוטשילד, אבא נסע לשם, הם פתחו שם רשת של תלמודי תורה, אוצר התורה קראו לזה, ואמא ילדה אותי, וזה היה חזון אחרית הימים. זאת אומרת, זהו, הם חשבו שזו הגאולה, המשיח מגיע, ששת הימים, עוטפים את ימימה הקטנה בחבילה, ונוסעים לארץ ישראל.
ונולדת ביוד זין בתמוז, שזה מדהים, כי כשחשבתי על זה ברמה הסימבולית, זה ממש לקחת את תאריך הלידה שלך ואת השם שלך, לחבר את זה ולחבר את היהדות עם הישראליות.
וואו.
בך.
Yeah.
את חווה את החיבור הזה?
כל הזמן, בכל מקום, הוא קיים הרבה יותר ממה שאנחנו מוכנים להודות. אנשים הם יהודים הרבה יותר ממה שהם רוצים להודות, וישראלים הרבה יותר ממה שהם רוצים להודות. זאת אומרת, בחברה דתית שנחשבת סגורה מאוד, הישראליות נוכחת מאוד, ובחברה ישראלית שלא מחשיבת עצמה דתית, היהדות נוכחת מאוד. זה מה שאני רואה.
י"ז בתמוז השנה הוא י"ז קשה במיוחד לחברה הישראלית, עם השסע והקרע בעם. את עושה מפגשים כאלה כדי לחבר?
בלי סוף, ואני כל הזמן אומרת, אנשים תיפגשו כדי שלא להכיר. מפני שכל זמן שלא נפגשים, בטוחים שמכירים. אנחנו מדברים בגושים. גוש השמאל, גוש הימין, גוש החרדים, גוש קטיף. כשלא רואים פנים, מפנים. מאוד בקלות. כי אנשים הם איזשהו גוש. כשפתאום רואים פנים, אנחנו כבר נאלצים לחשוב אחרת. נאלצים לומר, בסוף מפגש כזה, אני לא מכירה אותם בכלל. ואז אני שומעת את, טוב, את לא דתייה טיפוסית, אם כל הדוסים היו כמוך, כל הדוסים כמוני.
כל הדוסים כמוך?
כן. לכולם יש נקודה שמשוות למפגש, מפני שמאחים אי אפשר להתגרש, אי אפשר, תוכיחי שאני לא אחותך, תוכיחי שאין לך אחות, כל אלה שאומרים, אני לא אח שלך, אני לא אחותך, בואי נראה, זהו, כולנו בני איש אחד, אנחנו רוצים או לא. אז המפגשים האלה הם כדי שלא להכיר, ללכת מהוססים קצת יותר הביתה, פחות בטוחים בהנחות היסוד שלנו באשר לשמאלן או לדוס.
אחד המפגשים המעניינים שסיפרת לי עליהם בעבר, הוא מפגש שהיה לך עכשיו בתקופה האחרונה עם אנשים שהולכות במצעד השפחות.
נכון.
בהפגנות בקפלן, בכל נכון. מוצאי שבת. מי עזם את המפגש הזה?
בונות אלטרנטיבה, כך קוראים להן, ונשים פשוט באמת, אחת-אחת, הן רצו להיפגש, ואמרתי בשמחה.
הן? מצעד השפחות רצה כן, לפגוש אותך?
כן, כן, כן. כאילו, זו שאלה גדולה, כאילו, איך אישה שיחסית נראית נורמלית ומדברת נורמלי, מוכנה לזה שיחפיצו אותה, ידירו אותה, יהפכו אותה למכונת ילודה.
מבחינת וכאלה. מצד השפחות, הם ראו בך, אני אגיד דבר נורא, ובנשים חרדיות אולי את השפחות העתידיות שהן עלולות להיות אם כל הדבר הזה יעבור?
נכון.
הם באו עם התודעה הזו אלייך?
הן באמת, באמת חפצות בלב נקי וטוב לגאול אותנו מהמקום המודר הזה ש...
של נשים, כן. של נשים שלא נותנות להם להופיע בציבור, שלא נותנים להם לשיר, שהן צריכות להתלבש
נכון,
צנוע.
נכון, הן באמת באמת מושיטות יד, והן עוזרות גם המון בתחומים שלהם. אבל אני חושבת שמפגש תמיד מעורר את המחשבה ש... אולי היא לא רוצה שיעזרו לה בעניין הזה, אולי... טוב לככה.
את הרגשת שכשנפגשתי עם השפחות שהן באמת עולם אחר, נשים תל אביביות, חילוניות, באות במקום אחר לגמרי, הרגשת שהיה משהו במפגש הזה ששינה את העמדה שלהן, למשל, לגבי נשים חרדיות?
אני לא מצפה אף פעם מבן אדם שישתנה, אף פעם, תמיד שואלים אותי, איך את משנה נשים? אני מצפה מאדם שיתגלה. אני מאמינה בגרעין הטוב הגלום, שנמצא שם, בכולנו, והוא פשוט מתגלה המון שכבות של דעות קדומות, של גזענות. כל הכללה היא גזענות נוראה. למשל, אני לא מרשה לתלמידות שלי לומר בבית מילים שהן גזעניות בעיניי, כמו תמיד, אף פעם, אף אחד, כל הזמן.
כוללני כזה.
נכון.
את לא מרשה להן לומר את זה?
לא. לא. הניפוץ תמיד מלמד אותנו שאין תמיד, וב-17 בתמוז בטל התמיד, קורבן תמיד שהרגיע את כולם,
קורבן התמיד שהודלק מדי יום בבית המקדש,
נכון.
בטל.
בטל
ולמה
התמיד.
ולמה זו דרמה כל כך גדולה?
מפני שהריטואל הדתי מרגיע. אנחנו יכולים לסנוע, לקנה, להתאבות, ליפול בכל הבורות המגעילים, ואז לעשות את הריטואל הזה בבוקר ובין הארבעים.
נבוא נדליק את, את נר התמיד
נכון,
בבית המקדש.
נכון, ולהרגיש שלווים מאוד, מפני ששילמנו את המס לדתיותנו.
אלינו קורבן.
נכון, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עצור רגע. הטקס לא יציל אתכם. למה לי רוב זבחיכם, ידיכם דמים מלאו? זאת אומרת, תתחילו להביט האחד בפניו של האחר, תתנפצו קצת.
אני רוצה לשאול אותך, לחזור איתך רגע לעניין הנשים, כי את יודעת שאנחנו משוחחים עם רבנים בציבוריות הישראלית, ואנחנו שואלים אותם, למה אתם לא מאפשרים לנשים ללכת לפוליטיקה? או למה אתם חושבים שאישה צריכה להתלבש צנוע? או למה אתם חושבים שאישה קודם כל צריכה לגדל משפחה וילדים? הם מעלים את התשובה האולטימטיבית, כבודה בת מלך פנימה. כבודה בת מלך פנימה, הפסוק הזה מתהילים, אבל הפסוק לא אומר בדיוק את זה, נכון?
נכון. הפסוק בעצם מדבר על כבודה, ולא על כבודה. זה הניקוד, כבודה בת מלך פנימה. כך למשל אומרים לנו, הכבודה תיכנס לבטן המטוס. כבודה זה מרכז כבידה פנימי. זאת אומרת, כששואלים אותי איך את נחשפת, מדברת, איפה הצניעות, כבודה בת מלך פנימה, חנסי הביתה.
שואלים אותך את זה?
כן, בטח. אני תמיד אומרת שהמושג צניעות תמיד יופיע בקונטקסט של חשיפה. אחרת אין לו רלוונטיות. אז לכן חזל אומרים בתלמוד, והצנע לכת עם השם אלוקיך, כך כתוב בספר מיכה, וחזל אומרים זו הלוויית המת והכנסת קלה לחופה. שני אירועים שמחייבים פומביות. האם תצליחו לשמור על הכבידה הפנימית הזו במצבי אבל קיצוני, במצבים של צער נורא, עלבון נורא ותסכול נורא? האם תשפחו הכל או שתשמרו על כבידה? האם בזמני שמחות תוציאו לכולם את העיניים? קניתי, סולד אאוט, יש לי בעלי המדהים. או שתצליחו לשמור על כבידה של צניעות. כל כבודה זו בדיוק הנקודה הכבדה הזו בפנים כשיוצאים החוצה.
אמרת לי גם שבניגוד לתפיסה הרווחת, הרי מה יגידו בציבוריות הישראלית, בוודאי בחלקים החילוניים, מה עושים לנשים החרדיות, מדכאים אותם, לא נותנים להם, כמו שאמרתי, להופיע בכנסת ולממש את עצמם. ואת אמרת לי פעם, הנשים החרדיות הן הפמיניסטיות הגדולות ביותר.
לגמרי.
למה?
מפני שהמרוץ פה הוא חופשי עם מוטת כנפיים ענקית. זאת אומרת, אנחנו גדלות במיליו נשי נזירי למראה, ובעצם זה נותן 100% התפתחות נשית. אנחנו לא עסוקות בגיל ההתבגרות, או כשאנחנו קטנות, אנחנו יותר מהם, אנחנו פחות מהם, אנחנו כמותם.
מהגברים? מהבנים?
כן, נכון. אין בנו ההשוואה הזו.
כי אתם לומדות בנפרד.
נכון. אנחנו כאילו על הכביש המהיר, אנחנו לא משווים מי עוקף, מי עושה, מי... ולכן הנשיות מתפתחת במקסימום שלה. אנחנו נפגשות עם מיליו, אני מכל מקום, עם מיליו מעורב בשירות הלאומי, או בלימודים, או בעבודה, אצל אישה חרדית שיוצאת לעבודה, והמבט שלה על העולם הגברי הוא הרבה יותר מחוייך, הוא הרבה יותר מלא בהומור, הרבה יותר מלא בסלחנות, כי היא פיתחה כבר נשיות מגובשת מאוד.
אבל מהצד השני, כן יש מגבלות על אישה חרדית, שלא יהיו על אישה חילונית. הרבה מאוד מגבלות.
זה נכון. אני תמיד אומרת, אולי כי אני חייבת לומר, אבל מה אכפת לי?
פחות חופש. זה נראה כאילו לאישה חרדית יש הרבה פחות חופש. למשל, אני חוזרת שוב לאותה דוגמה, זה שאסור לה לשיר לפני גברים. או זה שהיא לא יכולה להיבחר לכנסת, או למשרות ציבוריות. וזה שהיא באמת צריכה תמיד תמיד להתלבש צנוע, גם אם לא בא לה. וגם העניין הזה של הצורך, גם הצורך ההלכתי, אבל גם הצורך החברתי להביא הרבה מאוד ילדים לעולם, שזאת חוויה שמשותפת להרבה מאוד נשים חרדיות, ואני בטוחה שיש בזה גם המון רגעים של קושי עצום.
נכון.
אז בעיניים חילוניות זה נראה כאילו לאישה חרדית יש הרבה פחות חופש.
אז אני, היות שגדלתי ככה, אז אני מדברת ככה, בעיניי זאת חירות מופלאה. תמיד כשרואים את השבטים שיצאו ממצרים, לשבט לוי יש הכי פחות ילדים. הילודה אצלם הכי מצומצמת. הם לא היו משועבדים במצרים. הם ילדו מעט מאוד ילדים. החברה המשועבדת רצתה ביטוי של חירות. רצתה להראות שאנחנו כאן. כשאני ילדתי את 9 ילדיי, זה היה בעיניי ביטוי חירות על גופי, מדהים, קשה, נורא, הלילות הימים, ההנקות, הדיכאונות קצת. הרגשתי בתפקיד, הרגשתי משימה נורא חשובה. אנחנו יוצאות לעולם עם תודעה של קייט מידלטון, שהיא מוגבלת, מה זה מוגבלת?
למה?
כי היא לא יכולה ליבוש קצר, כי המלכה נוזפת בה, מפני שהיא נאלצת לגדל את ילדיה בצורה מאוד... היא מתוצפתת כל הזמן. לנו יש האח הגדול כל הזמן שקורא לנו לסדר 3 פעמים ביום לחדר שלו. ובעיניי זה תפקיד, זאת שליחות.
אז רגע, כמו שאת רואה את זה, הבאת הרבה ילדים בעולם, זה רגע של חופש,
לגמרי.
כי את מחליטה על זה, וזה
כן.
תלוי רק בך.
נכון. וזאת יצירה, ואני במקום הכי קרוב לאלוקים.
עם ילדים?
כן, אני מייצרת בריאה. את יודעת מה זה? בריאה. זה להיות אישה בריאה. ואני לעולם לא אשפוט את זו שתאמר קשה לי, אני לא יכולה, ובאמת מתחשבים בזה מאוד היום בעולם היהודי, כי רואים שזה קשה, קשה לנפש, קשה לגוף, קשה כלכלית.
מתחשבים יותר מאשר בעבר?
בטח.
אז בואו, אני ברשותך הרבנית, אתחבר רגע לרגע מאוד מאוד קשה שלך, בתוך הדבר הזה, אבל שהוא באמת מעלה שאלות מעניינות, כי נשים חרדיות, בחלקן, בוודאי בשנים עברו, לא היה דבר כזה להפסיק הריון, נכון? זה לא היה דבר מקובל, וכל ילד כמו שהוא בא, הוא בא בברכת השם, ומביאים אותו לעולם, גם אם הוא חולה, גם אם יש לו איזושהי תסמונת. זה דבר שבעולם החילוני קשה להבין אותו. את עברת אירוע קשה כזה. עברת אותו, נכון. אחד מהילדים.
נכון, נכון. כבר באולטרסאונד אמרו לי שהוא חולה מאוד, החדר השמאלי בלב לא מתפקד בכלל, שזה חיוני מאוד. ומי שעשה זה את האולטרסאונד אמר לי, הילד הזה יתבע אותך על זה שהבאת אותו לעולם. כשהלכתי לשאול רב, אז הוא אמר לי, אם את רוצה וזה כבד עלייך, את יכולה להפסיק את ההיריון. כך אמר לי רב גדול.
כלומר, הוא השאיר את זה לבחירתך.
נכון.
הוא לא כפה עלייך.
לא. לא, והם מאוד קשובים, בניגוד למה שנראה. עוד הפעם, אני תמיד אומרת, צריך להיפגש כדי לא להכיר. וואו, לא ידענו. מאוד מאוד קשובים בעניין הזה, כי זה גופך וזו נפשך, וילד שהוא כבד מיכולותייך, יש לו דין רודף. הרבה פעמים, זאת הכרעה יחתית כמובן.
כי הוא מקשה על האמא כל כך.
נכון.
זה מאוד קשה להגיד משפט כזה בתור אמא, אבל זו באמת המציאות.
על האמא, על הילדים שנמצאים בבית.
איך קיבלת את ההחלטה להשאיר את הילד?
בטיפשות מבורכת. אני מאוד מברכת על הטיפשות הזאת שהייתה לי. אז אמרתי, אני לא רוצה שידי תהיה במעל. הלכתי לגנטיקאית מדהימה, קוראים לה דוקטור אניק רוטשילד, לא מגדירה את עצמה כדתייה, בהדסה עין כרם, והיא אמרה לי, ימימה, מה את רוצה? אמרתי לה, אני יודעת שאולי הוא לא יחיה, אבל אני לא רוצה שידי תהיה במעל. אני אביא אותו ככה, כשם שהוא בא, לתיקון שלו. ואז היא אמרה לי, אחרי שבחרתי, היא אמרה לי, את לא תצטערי על הבחירה הזו. והיא צדקה, כי למדתי המון. התנפצתי.
התנפצת?
כן, בטח, התנפצתי. האימהות שלי כל כך בוטחת, שהכל יהיה קשורה, ושאני ידע בדיוק מה עושים. וזה מסך בי המון המון ענווה, ואימהות חייבת להיות ענווה מאוד. וזהו, איך למדנו השבוע כשלמדנו על ניפוץ החומה, ניפוץ המקדש, ניפוץ ציפיות, ויש שיר כזה מדהים, סליחה שהוא לא שיר קדוש, אבל You only know you love her when you let her go. וזה נכון.
כן. את אומרת שהתנפצת.
כן.
אני רק יכולה רגע להיכנס לחוויה הזו של ללדת ילד בידיעה, שימיו ספורים וחייו יהיו קשים.
נכון.
אבל את יכולה להסביר לי יותר לעומק, למה החלטת שאת לא, כמו שאני מבינה, ברת סמכה להחליט על חייו?
נכון.
בעצם מה אמרת לעצמך? שאת לא רוצה להיות אחראית, אני אומר את זה מילים קשות, לסיום חייו?
נכון.
ומה שיקרה יקרה? נכון. שהקדוש ברוך הוא יחליט? זה מה שאמרת לעצמך?
נכון. זה היה שיקול מאוד אנוכי, אבל אמרתי, הבאת את זה לעולם, אתה תיסה באחריות גם ללכתו, אני לא מוכנה לחלוק אותה. אולי זאת לא הייתה החלטה נכונה, אולי הוא סבל מאוד, אני לא יודעת, אבל כמו שאני אומרת, היא פשוט מבורכת.
כמה זמן הוא היה איתך?
הוא היה שנה ושלושה חודשים בחיים, הוא סבל מאוד. הוא לימד אותנו שיעור ענק, הוא לימד אותנו לראות פנים, אני לא יכולה להגיד מילים, מכלילות כמו לכו, בואו, תשנו, תאכלו.
למה?
ילד הוא פנים. כי כל ילד הוא אחר. הילד שלי לא נשם, אז הוא לא בכה מעולם. אסור היה שיבכה. הפעם היחידה שהוא בכה, נשמתו יצאה בצעקה גדולה והוא נפטר. לא היה לו חמצן מספיק, הוא היה כל הזמן כחול. והוא לימד אותי, אמא, אני נשמה משונה, נשמה שיש לה נשימה משונה, שזה אותן אותיות. אחר כך כשהיו לי ילדים שלא הלכו בדיוק בדרך שבה ציפיתי שהם ילכו, למדתי לכבד את מרחב הנשימה שלהם, האחרת, השונה. זה מה שהריאות שלו יכולות כרגע. אז השיעור הזה הוא שיעור גדול בענווה.
אישה כמוך שמופיעה כל כך הרבה ועסוקה כל כך הרבה, באמת אין לך רגע דל, אני שוב מודה לך שמצאת זמן לבוא אלינו. איך את מחזיקה את עצמך כשאת מתנפצת? מאין באים הכוחות? את צריכה לצאת, להופיע בפני נשים, לצאת אל הציבור, ואת תמיד משדרת שמחה ואופטימיות. ואני חוזרת פה להיות זין בתמוז. איך מוצאים שמחה ואופטימיות בתוך שבר כל כך עמוק?
אז קודם כל זה מפני שאני מעריצה את העם הנשי, שאני מגלה בו כל הזמן עוצמות ותעצומות. נשים הן נוחות לצחוק. אני בשנייה אחת יכולה לראות מישהי כל כך ממוטטת ועייפה. על זה אולי כתוב, נשים דעתן קלה, זאת אומרת, דעתה בקלות מתרוממת מעפר. אני מתה על זה.
זה פרשנות טובה, את אומרת, נשים דעתן קלה. זה לא לגנאי, זה לחיוב.
נכון, אני עושה מה שבא לי, זאת אומרת, זה עוד נושא. תמיד מביאים לי מובאות, נשים דעתן קלה, כל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. ואני אומרת, יש לי בחירה. כשם שאתם בוחרים את הקטעים האלה מהתלמוד, אני אבחר את הקטעים המדהימים על נשים, מותר לי, מה אכפת לי?
אז באמת, אם אנחנו מדברים על כל המלמדה תורה, מלמדה תפלות, אבא שלך לא אחז בגישה הזו, נכון? ספרי לנו על אבא שלך.
אבא הגדול, הרב אלי רוטשילד, דגל בשיטה של הירש, כמו שהיה קורא לו, הרב שמשון רפאל הירש, הרשר הירש, או כמו שכינינו אותו, הרסר הירש, חינוך למשמעת טוטלי. אבא רצה שהילדות שלו יהיו מלומדות.
כי זאת הייתה משנתו של הרב הירש, נכון? תורה ודרך ארץ.
עם דרך ארץ, המשנה שלו קרסה בקול גדול, הוא נורא נורא רצה לייסד יהדות כזו. אנשים קיצוניים כשם שאנחנו כעם תמיד הלכו לכיוונים האלה, או שהם רצו רק את ההשכלה כמו שקראו לה אז, או שהם נבהלו ואז גידרו את עצמם רק בגדרות של רוחניות. הוא לא ממש ייסד דרך, הרב שמשון רפאל הירש, נשארו איזה כמה בודדים.
אבא שלך ביניהם. ואיך זה בא, זאת אומרת, אצלכם בבית למדו, ברוך השם, לימודי ליבה, נכון?
לגמרי.
המון לימודי ליבה.
המון.
מה למשל?
אבא שלח אותנו, אני למדתי משפטים, זה היה בשבילו חובה.
באוניברסיטה העברית למדת.
ידעתי שלימוד, נכון, באוניברסיטה העברית. ידעתי שלימוד זה הדבר החשוב ביותר בעולם. אבא לימד שהאות הגבוהה ביהדות היא למד, והלמד, הלימוד ילמד אתכם תמיד להסתדר עם אלה שמעליכם. זה הקדוש ברוך הוא, זה אמא ואבא, זה בוסים. להסתדר עם אלה שלצדכם, זה הקו המאוזן של הלמד, שזה אחיות, שותפות, חברות. ועם אלה שנתונים למרותכם, עובדים שלכם, ילדים שלכם, זה לימוד מתמיד.
ולא רק שהוא לימד, הוא גם לימד אותך, רחמנה ליצלן, קצת תרבויות זרות, נכון?
לחלוטין. אבא התעקש שנלמד שפות, אז כל חופש גדול זה היה שפה, היה גרמנית, לטינית, מפני שהתעתדתי ללמוד משפטים, וזה היה מאוד מאוד חשוב לו שאני אלמד לטינית. ערבית, קראנו בחופש הגדול את הקוראן, מכריכה לכריכה, אבא רצה שנכיר את התרבויות כולן.
והוא לא ראה בזה שום קושי.
לגמרי.
יחד עם אותו אדם חרדי הוא היה?
נכון.
והוא לא ראה בזה שום קושי?
לא. אבא חשב שכשאתה מאוד מבוצר ויודע מה אתה ומאין באת, רק אז אתה יכול ליפול על צוואריו של אדם שונה ממך לחלוטין. כל עוד אתה מבוהל ממי שאתה וממה שאתה, אז אתה גם לא בטוח ופתוח למפגש.
כן, אתה שומר על עצמך, ואז אתה לא מאפשר.
נכון.
אבל את חייבת לספר לנו על האופרות של יום שישי. לא, זה סיפור מדהים.
לגמרי. זה היה עונש.
עונש?
עונש ועונג גם יחד. אבא היה מושיב אותנו, זה היה פטיפון עם תקליטים, ומשמיע לנו את בטהובן, והוא היה עושה לנו חידונים. מי הייתה אשתו, מה קרה למוצרט, וידענו בדיוק מתי נכנס איזה כלי, וכשאבא היה קם, הולך, לא יודעת לאן, לשירותים, אז היינו, זה היה, אפשר היה למהר את התקליטים. שיעבור כבר.
נגמור עם זה.
אני יודעת באמת אופרות בעל פה.
כן, את יודעת אופרות בעל פה?
לגמרי.
שאני אתקיל אותך?
אם הייתי יכולה לשיר, הייתי שרה.
היית שרה.
אבל לא, אתם לא תזכו לזה.
כן, ואת אומרת בעצם זה לא הוציא אותנו מהחרדיות, אבל זה כן באיזשהו מקום תרם לך להפוך למי שאת היום? העוצמות האלה של הלימוד?
לימוד הוא בעיניי עוצמה, לימוד הוא יציאה מחידלון ואין עונים. המון פעמים אני רואה את זה, נשים מגיעות כל כך קשות יום, העולם הוא לא ורוד, העולם הדתי הוא לא ורוד כשם שהחילוני לא, ומגיעות כל כך, והלימוד זוקף את קומתן מפני שהאינטלקט הוא פיצוי לנפש, הוא תחושה של ראיית דברים בפרספקטיבה, הוא הומור מדהים. אלימות תמיד נותן מבט מבחוץ. אני תמיד אומרת לנפגעות שחוו תקיפה איומה, החפצה איומה. אני אומרת לה, תקשיבי, מיומנויות של הומור כשם שיש לך, אין לאף אחת אחרת, מפני שההומור הוא יכולת לנתק אותך מהסיטואציה וללמוד אותה. וזה בדיוק מה שקרה לך ברגע הנורא ההוא. אמרת, אני לא כאן. הייתה לך יכולת הניתק תו כזו, מפני שלא רצית להיות שם, אלה בדיוק בלוטות ההומור למרבה הזוועה. ולכן יש לך יכולת לצחוק, יכולת להיות עליזה מאוד. זו תמיד הפריזמה המרוחקת. אני לא חווה עכשיו את הסיטואציה, אני צוחקת עליה, אני לומדת אותה.
כן. יוצא לך, קוראים לך, חוץ מהשיעורים הרבים שכולנו מכירים שאת עושה, והשידורים ברדיו, גם אצלנו, בכאן מורשת, יוצא לך שקוראים לך פתאום באישון לילה או באמצע היום, אומרים לך, רבנית, את חייבת להגיע לאישה הזאת, כן, היא נפגעה המון. קשה מאוד, בואי תגידי כמה מילות נחמה על האישה הזאת והזאת.
המון, המון, המון.
ואת
המון.
הולכת?
אני הולכת, אני אף פעם לא יודעת מה אני אומר, אף פעם, אבל אני יודעת שכשאני נכנסת יש בהן איזושהי תקווה, אני לא יודעת למה, ואני תמיד זוכרת את הפסוק בתהילים, העזרה בצרות נמצא מאוד. להימצא עכשיו מאוד במציאות שלה. אין לי מה להגיד לה, אני לא אחזיר לה את האיש שלה, את הילד שלה שנהרג. אבל אני אהיה כאן כדי לומר לה, א', אני איתך, וב', תקומי, מפני שפשוט אין לך ברירה, והעולם ממשיך.
אני רוצה רגע לחזור איתך לאירועי י' ז' ותמוז, שצריך להזכיר שבעצם אנחנו מציינים 5 אירועים ב-י' ז' ותמוז, נכון. הזכרת חלק מהם קודם לכן. אחד האירועים, בעיניי לפחות, המרתקים, והסימבולים והדרמטיים שקרו ביוד זיים בתמוז, הוא הרגע הזה שבו משה יורד מפסגת הר סיני, אחרי שהיה שם 40 יום ו-40 לילה, עם לוחות הברית מואר כולו באור האלוהים, בשיא הגובה הרוחני שלו, והוא מביט למטה, רואה את עגל הזהב, ושובר את הלוחות בחמת זעם. זה על פי המסורת גם קרה ביוד זיים בתמוז. שזה חתיכת ניפוץ. איך את רואה את הרגע הזה, וואו. של שבירת הלוחות?
וואו.
כי היה לזה המשך.
לגמרי, נכון. אז קודם כל, אני כל כך אוהבת את זה שאת יודעת. זה כל כך יפה בעיניי, באמת.
תודה.
דבר שני, משה כותב התורה. אהובתו התורה. הוא מנפץ את התורה. למה הוא עושה את זה? חזל מגלים לנו שזה גם הגרנד פינאלה של 5 חומשי תורה. את היד החזקה אשר עשה משה לעיני כל ישראל, אלה המילים האחרונות בתורה, והמפרשים יפרשו היד החזקה ששיבר הלוחות.
עם זה חותמים את 5 חומשי תורה? עם הרגע הנורא הזה, הקטסטרופלי.
זאת אומרת, הגרנד פינאלה של התורה הוא שבירתה. למה? עולה משה רבנו להר, יורד מההר עם הלוחות המופלאים האלה, ואומר, אוקיי, חברים, בסיומה של התורה, אני מבין שאתם צריכים עכשיו לגשת למשימה אחרת. הוא שובר את הלוחות למין פאזל כזה, אינסופי, ואומר, ועכשיו כל אחד יאסוף חתיכת שבר, חתיכת אות מהתורה הזו, ויחפש את רעהו, שהוא לא אוהב, שהוא לא חושב כמוהו פוליטית. רק ככה תוכלו להשלים את הפסוק שלכם, את הפרק שלכם, את הפרשה שלכם, את התורה של חייכם. כתוב בחסידות ישראל, זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. 60 ריבו זה המספר הסמלי שכולל את כולנו על דעותינו, על שונויותינו, על מחלוקתנו. ובלי אות של אחד מאיתנו, התורה לא שלמה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לקין הרוצח, אתה מגורש, הוא אומר לו, הפסדת. הן גירשת היום אותי. גירשת את האות שלי, אותי, מהתורה. התורה שלך תהיה חסרה. והקדוש ברוך הוא מקשיב לו, וישם השם לקין אות. זו אות קין, אבל היא חלק מהמארג הזה שקוראים לו התורה של כולנו.
גם אם היא אות גנאי, כי אות קין נחשבת אות גנאי.
לחלוטין. ואם לא נלמד מהנפילות של ספר בראשית, ומההצרות של ספר שמות, איך ניקרא בספר ויקרא? איך נדע לצעוד במדבר החיים הזה? איך נדע לעשות את כל הדברים שאנחנו עושים?
אחד הדברים המקסימים בעיניי בסיפור הזה של שבירת הלוחות, קודם כל הפרשנות הזאת שהבאת עכשיו שהיא ממש מרתקת ומקסימה בעיניי, וזה מדהים לחשוב שחמשת חומשי תורה נגמרו ברגע נורא, רגע נורא, גם אחר כך היו קטסטרופות, וזה מדהים לחשוב, אבל זה שוב פעם אומר שמן השבר הזה יש צמיחה. ואנחנו רואים את זה, אנחנו פחות רואים את זה יפה בסיפור י"ז ותמוז, כי י"ז ותמוז, שלושה שבועות אחרי זה, היה חורבן בית המקדש, כלומר, מקטסטרופה לקטסטרופה עוד יותר איומה בתשעה באב. אבל בסיפור הלוחות, הוא מנפץ את הלוחות, הוא משתולל, הוא הורג, טובח בבני עמו, שולח שליחים לטבוח בבני עמו מרוב זעם, אבל אחר כך הוא מצליח לאסוף את כוחותיו ולעלות מחדש על פסגת הר סיני, ולהביא להם שוב את לוחות הברית שהוא מוריד עליהם ביום הכיפורים.
אמת.
שזה סיפור, לא מלמדים אותו במערכת החילונית, אני אומרת לך, ביושר, אני שמעתי את זה מאחד הרבנים ששמעתי פעם. זה סיפור מדהים על באמת איך לחלץ את עצמך מתוך הקטסטרופה. ונכון שאתה צומח מתוך הקטסטרופה לא כמו שהיית לפניה. אם אני טיפה ברשותך חוזרת רגע אל הסיפור שלך, אל הרגע הזה שבו אמרת לי, התנפצתי, אני מניחה שהרבנית ימימה לפני לידת הילד ואובדנו הייתה שונה מהרבנית שאחרי, נכון?
לגמרי.
כמו כולנו, אחרי שאנחנו עובדים באסון מאוד מאוד גדול. אבל את קמת והמשכת בחייך, ומשה עלה להר ומצליח להביא עוד פעם לוחות. הם לוחות אחרים. הם כתובים ביד אדם.
נכון.
הם כבר לא כתובים ביד האלוהים, כי זאת המציאות.
נכון.
אבל הוא ממשיך בדרך.
נכון.
שזה מסר מאוד יפה בעיניי שעולה מי"ז בתמוז. כאילו, אתה יכול להתאפס לסבל ולאבל ולתחושת החורבן, ואתה יכול גם לראות שם את האופציה לעלות מחדש.
אני אומר לך על זה משהו נפלא, על הניתוח הנהדר והבהיר הזה שניסחת עכשיו. אני גדלתי בחינוך יקה, משמעת. זאת אומרת, אין, אנחנו לא מבחינים ולא מתלוננים ולא... כשהתחלתי ללמד, היה לי גם קשה להכיל חולשות של נשים. די, מה את מתפרקת כל כך בקלות? יאללה, קומי, תעשי.
מכירה היטב. מחינוך יקק.
מה, שבי זקוף, זה טיינטו הדרועת. שבי זקוף. די, אנחנו נשים, לנשים אסור ליפול. חשוב מה, את מביישת את כולנו. כשנשברתי, יכולתי להקשיב לזה גם. כשמשה רבנו עולה לקבל את הלוחות, הוא מתגרש. הוא אומר לאשתו ציפורה, תקשיבי, אני איש האלוהים, אני לא איש של אישה. והיא נשארת ככה לבד. ואז הוא מפסל לוחות שניים במקום רבוד ביהלומים. קוראים לו מחצב של סנפרינון. ואז השם אומר לו, אחרי שתפסל...
זה מה שכתוב במקרא.
נכון.
זה שם מוזר כזה, מחצב של?
סנפרינון, זה יהלומים. אחרי שתפסל, יהיה פסולת. את הפסולת תיקח לך. פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים אשר שיברת. ומשה רבנו עושה מהלך מופלא, אומר המדרש, רגע. אם לוחות שנשברו יכולים להתהוות שוב, אולי גם הכתובה הזו ששברתי,
עם ציפורה,
יכולה להיבנות. חזל מתארים איך הוא אוסף את פסולת היהלומים, ועושה טבעת יפהפייה לציפורה. הוא יורד מההר עם הלוחות השניים, אחרי אלה שנופצו ב-17 בתמוז, וכל העם רואה אותו פוסע לכיוונה של ציפורה, כולם מתחלקים לשניים, היא לא מבינה מה קורה, ולראשונה בחלל העולם נשמע המשפט, הרי את מקודשת לי, בטבעת זו, כדת משה וישראל. דת משה וישראל היא ההיתכנות של הקימה אחרי הניפוץ. ההיתכנות של לוחות שניים, שלא יהיו אולי מזהירים כראשונים, אבל אנחנו יכולים לפסל אותם אחרי שנפסלנו, ואחרי שנשברנו, אחרי שחטאנו. תמיד הרב שח זצל היה אומר, שאפשר לדעת על ילד איזה בן זוג הוא יהיה, אם הוא יודע להיפסל. להיפסל, to structure yourself, to sculpt yourself. ולהיפסל זה לדעת להפסיד במשחק. האם הוא יודע להשיג את עצמו קצת בסמך, ולא להשיג כל הזמן את כולם?
להשיג את עצמו כדי לפנות מקום לבת זוג, למשל.
בדיוק.
את יודעת, הרבנית, ש... אני רוצה רגע לקחת אותך למחלוקות שנמצאות כרגע בסלע המחלוקת של המציאות הישראלית, ואני תוהה מה יש לך לומר לאנשים שאומרים, זה מקסים, ובאמת הרבנית ימימה מגיעה ממקום שהוא ליברלי יחסית ומחבר, אבל שאנחנו מסתכלים על ילדים שלא לומדים לימודי ליבה, אנחנו לא יודעים, זה מקומם אותנו, וכשאנחנו רואים נשים שלא הולכות לתפקידים ציבוריים, זה מקומם אותנו. לך אין קושי עם העובדה שיש ציבור שאת חלק ממנו שלא לומד לימודי ליבה? את למדת לימודי ליבה בבית.
את צודקת.
הגעת רחוק, ברוך השם.
את צודקת, נכון. אז קודם כל צריך לדבר על ההתנסות. זאת אומרת, הגדרה של ליבה היא הגדרה של מישהו. מה בעיניו לב הדברים. כמו הגדרה של אדם סביר, שהיום אני חושבת, אהרון ברק, שהיה מורי בפקולטה למשפטים, והרצתי אותו
באמת?
מאוד. כן. גם הוא מבין היום שיש אדם שביר, ויש אדם כזה, ויש אדם ש... מי קבע מי הוא האדם הסביר? זאת אומרת, זה אורלת הלב של ה-AI. היא נותנת מידע זהה לאנשים שונים, אולי לך זה לא מתאים, זה המון שכל, אבל שכל צריך דעת, זאת אומרת, התאמה לזה שמבקש את המידע או שואל את השאלה. אז יש אנשים, חברים, שבליבת חייהם מונחת תורה. הם באמת באמת חושבים שזה הדבר שחשוב להשקיע בו הכי הרבה בעולם. אז קודם כל צריך לנטרל את מימד ההתנסות. חזרתי לא מזמן ממרוקו, ונסענו לאיזה כפר מרוחק בהרים, ואז אמרתי בציניות, ראיתי ילדות קטנות עטופות, בנות 12, יוצאות ממה שנראה כמו בית ספר, ואמרתי, שלום, מומללות, זה שנות החירות האחרונות שלכם, עוד שנה, שנתיים אתן מתחתנות, ואתן יולדות, ואז אמרה לי המדריכה, המרוקאית, היא נעלבה, למה את מחליטה בשבילן? אולי עבורן זה האושר האולטימטיבי. אז המדדים המערביים שלנו רואים בזה דבר נורא. אבל אין לנו בעלות על האושר, אין לנו בעלות על הגדרת הליבה, ואין לנו בעלות על הסבירות של אנשים כשהם בוחרים בה.
אבל את רואה תהליכים?
אנחנו באמת לא חברה שיודעת לתת כבוד לתהליכים. יש לנו ישיבה לנושרים, ישיבת אבני קודש, ישיבה לבחורים שהועפו מכל המסגרות כולם, הרבה נערי גבעות מדהימים. הדבר שהם הכי שנאו בעולם זה שוטרים וצבא, זה בשבילם כוחות האופל. אני אומרת לך שאני לא האמנתי בחיים, באמת, לראות כל כך הרבה מהם, אחד שוטר מצטיין, המון לוחמים קרביים ומפקדים, וזה תהליך שאני לא יכולה להצביע מתי הוא יתרחש, כי כשהדברים קורים לאט, אז אי אפשר, גדילה אי אפשר לראות בעיניים.
אבל איך, קודם כל נזכיר שהישיבה הזאת היא שלך ושל בעלך, נכון?
הגדול, כן.
וזה סוג של שליחות שלקחתם על עצמכם, הקמת הישיבה הזו?
לגמרי, מפני שהיות שהאידאל הוא לימוד תורה, אז מי שפחות קשוב ורכוז ומוצלח במרכאות, אז הוא מיד נופל למקומות הכי נמוכים.
נושר מהמערכת ואין מי שיחזיק אותו.
אמת, נכון. אתה חייב לכתוב בשורה. אם אתה נוטה לשוליים, אתה נער שוליים. דעקה שהשוליים הלכו והתרחבו בבחורים מופלאים, מה עושים איתם? אז הם לא שפיצים בלימוד תורה, אבל הם אלופים. אני זוכרת, זה אחת הסצנות המרגשות, כשהיה לנו דיר איזים, והבחור הזה שעבר חיים כל כך כל כך קשים, אימא שלו נפטרה בנסיבות טרגיות, ואני זוכרת שזו הייתה לידות, ההמלטות הראשונות בדיר, ופתאום ראיתי את הנערים הקופצניים האלה, שאמרתי לבעלי, אסור לקרוא לזה ישיבה, כי הם לא יודעים לשבת אף פעם, והם פשוט עמדו ודמעו כשהבחור הזה החזיק את הכבשה הקטנה הזאת, ואת אימא שלה, ואמרתי, אני זוכרת לבעלי, זה היה עוד לפני שהם התחתנו והקימו בתים מדהימים, איזה בני זוג הם יהיו, ואיזה אבות הם יהיו. הם יודעים מה זה לכאוב ומה זה להתנפץ. אז הם יודעים לראות פנים. הם יודעים לראות שוני.
ואיזה בעל יש לך?
וואי.
ואיך בכלל הכרתם? שזה לא סיפור היכרות אופייני לחברה החרדית, נכון?
נכון.
לא עשו לך שידוך?
לא, לא. הוא למד משפטים שנה מעליי, ואז אני זוכרת שהוא טלפן, והוא אמר שהוא חוזר בתשובה, לא רציתי. אמרתי, זה חוסר רציבות. חוסר רציבות לכאן זה גם חוסר רציבות לשם, לא רוצה. אחד שמחליף עולם, יחליף עולם. אין לי כוח. אבל אמא שלי, שכנראה כבר רצתה ממש להיפטר ממני ומהבלגן שלי, אמרה לי, קוראים לו חיים, ולסבא שלך קראו רבי חיים שושן, תלכי.
סימן.
נכון. ואז אצלו גיליתי את התפילה. כי הוא והשותף שלו היו יושבים ומנגנים בגיטרה אדון עולם, השיר השחוק והמחוק הזה שכבר שרתי מימי הגן כבר, ופתאום הם שרו אותו בחזו התלהבות, הוא והשותף הלא דתי שלו. לימים הבן של השותף הזה, הסטודנט, התחתן עם הבת שלי, שולי, ועולמות מדהימים מתחברים.
יש אלוהים. לגמרי. יש אלוהים, הרבנית ימימה.
אני חושבת שכן. אבא שלי ברגעי שבירה, ואבא שלי דוס, ברגעי שבירה איומים. הייתי אומרת לו, פאפה, תראה מה, איך אני אעשה, והילד חולה כל כך, והבית, והוא היה אומר לי את המשפט, רוב הסיכויים שיש אלוקים, תמיד הייתי כועסת עליו, תגיד לי, יש אלוקים, הוא גדול יותר מהכל, והוא תמיד היה אומר לי, מה שללו ממך עכשיו ימימה, את הבחירה, נכון? אז אני מחזיר לך אותה. כשתמצאי את אלוקים, זה לא יהיה כי אבא אמר לך, זה יהיה כי בחרת. וזה יחזיר לך את כבודך האבוד והפגוע, על זה שבחרו עבורך שהילד הזה ימות. עכשיו תבחרי.
מדהים. מדהים. ושכחת לספר לנו שבעלך, הוא הכיר אותך בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
נכון, נכון. הוא הלך למזכירה שושי, המזכירה המיתולוגית של הפקולטה, וביקש את מספר הטלפון שלי. ובאמת גיליתי בו חיות שיש בבעלי תשובה, באנשים שראו את זה פתאום מבחוץ. והתפילה שלו עד היום הוא כזה בעל תפילה, והוא כזה חכם.
ואתם מגדלים ביחד 8 ילדים כרגע, כשלכל אחד יש קריירה שזה מאוד מורכב.
נכון, נכון, וכל אחד בכיוון שלו.
אבל שמעתי אותך פעם אומרת שהוא מבשל להם בימי השבוע.
נכון, נכון.
את רק בסוף שבוע מבשלת, המטבח עלייך.
נכון, אני מבשלת לשבת, נכון. הוא עמל בבית, אז אף פעם לא היה, לא לפי כבודו, פשוט הוא...
אז אני רוצה לשאול אותך ממש לפני סיום. יש אנשים רבים בציבוריות הישראלית שמרגישים שהיום אנחנו בי"ז בתמוז ממש, לא רק במישור הסמלי. אנחנו בי"ז בתמוז, נחרבת לנו המדינה, ואולי חס וחלילה יגיע עוד מעט 9 באב. יש הרבה אנשים שחווים את הדברים האלה היום ברחובות, בהרבה מאוד מקומות. מה יש לך לומר להם? את כן מצליחה להיות אופטימית בתוך השסע הגדול הזה?
אני חושבת ששוב, הדיבור הזה הוא מאוד מכליל, הדיבור המבהיל, והוא קיים. קיימת בהלה, ותמיד קיים חורבן מעבר לפינה, ואנחנו רבים, ואנחנו... הייתה הפגנה מאוד גדולה מתחת לבית שלי, אני גרה מעל גן סקר, ופתאום עמדתי שם, חיכיתי לאמונית, ואי אפשר היה, כי ההפגנה עברה שם, ופתאום עלו לי דמעות, ועצרתי איזושהי מפגינה, ואמרתי לה... תגידי, את שונאת אותי? אז היא הסתכלה עליי והיא אמרה לי, אני לא שונאת אותך, אבל למה אתם אומרים שהדמוקרטיה היא עגל הזהב שלנו? זה פוגע בי. למה אתם מדברים ככה? והיא הלכה. אני שאלתי אותה שאלה, את שונאת אותי? היא שאלה אותי שאלה, למה אתם לועגים לדבר שהוא בנפשי? השאלה נשאלה. ההיתכנות נבראה בעולם. אישה אחת שאלה אישה אחרת שאלה. אז היא פתחה פתח לאיזושהי תשובה. זה ימי סימני שאלה הרבה יותר מאשר ימי חורבן. בואו נשאל. לשאול בעברית זה תפילה. מה תשאל מאימי? ואני שואלת ומבקשת, אייקה, אני רוצה לדעת איפה היא עומדת, ואני רוצה שהיא תשאל אותי איפה אני עומדת. ומתוך השונות הזו, ניקח האחת את חלק הפאזל שלה, ונתחבר לפסוק.
הרבנית ימימה מזרחי, אני מאוד מודה לך, מקרב ליבי, תודה רבה.
תודה רבה, ליאת, תמשיכי להפיץ את הדעת הזאת, ואת החיבורים שאת עושה מהמקום שלך, שזה בעיניי ישראליות חדשה ורעננה, עם עתיד מאוד גדול.
תודה רבה. סיימנו עוד פרק של ההסקט בזמן הזה. מרב קדוש הפיקה, טכנאי הסאונד הוא רמי פליקס, גרפיקה שלומי אשר, תאורה שלומי תורג'מן, ניהול תוכן שימי אביגל. הפרקים של ההסקט בזמן הזה הם לא רק אודיו, הם מצולמים ואתם יכולים לראות אותם באתר שלנו ביוטיוב. אם אתם מעדיפים להאזין, הפרקים זמינים בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. נשוב בקרוב עם פרקים חדשים ומרועיינים מרתקים שיחד איתם נצלול לתוך המציאות היום ונחזור עם תשובות מהתנך או להפך. אני ליאת רגב, נשתמע.